אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אני עקיבא נוביק ואתם מאזינים לעוד יום. האין גובר מחגיגות המדליות האולימפיות כבר די מתחיל להתפוגג, המדליסטים מסתובבים בינינו כאחד האדם, וכבר כמעט התרגלנו לתחושה של הנגיסה במדליה. אבל מה אם נגיד לכם שתכף אנחנו כנראה הולכים לקבל עוד משלוח של מדליות מטוקיו? המשחקים הפרלימפיים שבהם משתתפים אנשים עם נכויות או מוגבלויות נערכים גם הם בטוקיו באותם המתקנים עם למעלה מ-4,400 ספורטאים וספורטאיות מכל העולם. בפרק של היום אנחנו מארחים את ליאן וילדאו, שליח כאן לטוקיו, שמדבר איתנו משם ממש עכשיו. אז קודם כל ליאן, בוא תספר לנו מה עומד לקרות.
היי עקיבא, 33 ספורטאים ישראלים התחרו במשך כשבועיים ב-11 ענפי ספורט, וכן, יש סיכוי טוב שהם ישיגו מספר מדליות דומה לזה של החברים האולימפיים, ואפילו התקווה תנוגן שוב, הפעם אולי בבריכה או באתר החתירה.
אז מה בעצם מחכה לנו בפרק הזה?
אז היום נכיר לכם כמה מהספורטאים הפרלימפיים המופלאים האלה, נשמע על המגבלות והאתגרים שלהם, וגם על כמה ענפים שכנראה לא הכרתם, כמו למשל, בוצ'ה.
מי שמחפש ביוטיוב בוצ'ה, B-O-C-C-I-A, B-C-3, הוא רואה שמה אנשים בעלי מגבלה שבחיים לא תחשבו שהם ספורטאים.
זה נדב לוי, אחד הספורטאים הללו בבוצ'ה.
שנייה, ליאן, שנייה, מה זה בוצ'ה?
מיד נסביר.
וזה משהו מדהים לראות אותם יושבים בשולחן נבחרת. לפעמים זה מחזות לא פשוטים, כי זה אנשים באמת עם כל מיני קצת צינוריות שמחוברות, או קשיי נשימה, לפעמים גם כאלה שלא יכולים ללעוס. ואתה רואה חברי נבחרת, יושבים כולם בשולחן, ומי שצריך עזרה, עוזרים לו גם עם זה לאכול. אמרתי לאבא שלי, פרט לזה שאנחנו רוצים לנצח, אמרתי לו, אבא, יש לנו זהב בידיים. אנחנו פשוט מעניקים תקווה לבעלי מגבלה שלא חלמו בחיים שלהם, שהם יוכלו לעסוק בספורט.
נדב בן 42, עובד בחברת ביטוח, נולד עם CP, שזה שיתוק מוחין.
להיוולד עם שיתוק מוחין, זה חוסר חמצן מזמן הלידה, נפגעים כמה תאים במוח, זה שאלה של זמן מתי אתה מחובר חזרה, וזה המזל שלך בעצם, או לחילופין צד שני, חוסר המזל שלך. עם זה אתה גדל, גדל לתוך חיים של פיזיותרפיות, טיפולים, של ללמוד את הפעולות האלמנטריות, כמו להתלבש. יש כאלה שצד אחד הוא יותר דומיננטי, כמו אצלי, שהצד השמאלי הוא יותר דומיננטי מהצד הימני.
ועם הנחות הזאת, זאת הפעם השנייה של נדב במשחקים הפרלימפיים, והפעם הוא גם יישא את דגל ישראל בטקס הפתיחה, יחד עם החותרת מורן סמואל.
שנייה, אבל אמרתם שתסבירו מה זה בוצ'ה.
יש לנו 6 כדורים כחולים, נגד 6 כדורים אדומים, וכדור לבן שהוא הכדור מטרה.
אז שני מתחרים שיושבים על כיסאות גלגלים בתוך אולם ומשליחים כדורים בערך בגודל של כדור טניס עם הידיים, לפעמים אפילו גם עם הפה למרחק של כמה מטרים.
ומה המטרה? להתקרב ללבן? כן. לא ידענו את החוקים, לא ידענו מה זה אומר. התפתחנו עם הזמן, ובאמת ראינו שהענף הזה הוא טוב. למה הוא טוב? הוא משלב גם יכולות טקטיות. הוא משלב יכולות של סנוקר אם אתה פוגע בכדור אחר ומתקרב דרכו. הוא יכולות של שחמט שזה ראייה מרחבית. וטקטית, למה צריך טקטיקה בעצם? זה כבר עניין של ניקוד. כל כדור שאתה מביא יותר קרוב מכל הכדורים של היריב שלך, זה עוד נקודה. מצד שני, אתה צריך לשמור שלא היריב שלך יביא את כל הכדורים שלו ותהיה בפיגור של 6-0. יש פה שילופים של הרבה מאוד יכולות, בין טקטי לבין יכולות ריכוז מאוד מאוד גבוהות, וזה לאנשים עם מגבלות שהם CP. לרוב זה שיתוק מוחין, שזה חוסר חמצן בזמן הלידה, אבל יש גם קטגוריה וקלאסים של ניווני שרירים. והרמה דיוק שצריך להגיע היא, בוא נגיד, כדור בייסבול, תשים אותו בערך 9.5 מטר ממך, עכשיו תזרוק עוד כדור ותדביק אותו לכדור בייסבול הזה. לא חצי מטר ממנו, לא 40 סנטימטר ממנו, בול. זה הרמה שאתה צריך להגיע אליה.
אוקיי, אז את העניין עם הבוט שהבנו. עכשיו תזכרו את השם נדב לוי. כי יש מצב שבקרוב אתם תעמדו ותמחאו לו כפיים כשהוא ייכנס למסעדה או להופעה בקיסריה.
או בבלומפילד, כי הוא אוהד של מכבי תל אביב, שרוף. מי שיותר מוכרת היא השותפה של נדב לנסיעת הדגל בטקס הפתיחה, החותרת מורן סמואל.
באמת מעניין איך עשו את זה שנינו, אני בכיסא גלגלים, נדב מתנהלת גם בקביים וגם בכיסא, מעניין מה, איך, כמה הם יהיו יצירתיים היפנים ביכולת שלנו לשאת את הדגל, זה יהיה נחמד לראות את זה.
במשחקים הקודמים, בריו 2016, מורן כבר זכתה במדליה.
וככה אתה נשמעת בשידור של הזכייה.
מיד נראה את מורן, היא בדרך למדליית ארד, חברות וחברים. מורן...
אז מורן היא כבר אייקון בתחום, וכנראה הספורטאית הפרלימפית הפעילה המוכרת ביותר, אפילו הפנים, אם תרצה, של המשלחת, בטח הרי שהשיאה משואה בטקס יום העצמאות ה-71 למדינת ישראל.
לכבוד האמונה, ההופכת מכשול לאתגר, קושי להזדמנות ורצון, לעשייה משמעותית. ולתפארת מדינת ישראל.
מורן היא בת 39, אם לשניים, שאותם הביאה לעולם יחד עם בת זוגה לימור, בין תחרות לתחרות. היא כדורסלנית גם כן לפני וגם אחרי ההתפרצות של המום המולד בעמוד השדרה, שגרם לה להיות משותקת בפלג הגוף התחתון. אלופת עולם לשעבר בחתירה, סגנית אלופת אירופה, השנה, ואחת התקוות שלנו ושל הוועד הפרלימפי למדליה, אגב, בריו היו לנו 3 מדליות ארד בסך הכל, בשחייה ענבל פיזרו שכבר פרשה, בקליעה דורון שזירי שהתחרה גם הפעם ויש לו כבר 8 מדליות פרלימפיות, ובחתירה מורן סמואל. בריו היא חתרה 1,000 מטר, עכשיו היא תצטרך לחתור 2,000 מטר בסירת היחיד.
המטרה שלי הייתה להצהיר שטוקיו זה המשחקים האחרונים שלי, אבל העובדה שלא יהיה קהל בטוקיו, שההורים שלי והילדים שלי ולימור לא יוכלו להיות איתי ברגעים הכי מטורפים שלי כספורטאי, העובדה הזאת פשוט גורמת לי לחשוב שאין ברירה ואני צריך לעשות את פריט, אבל בוא נראה. אם אני אצליח להשמיע את ההמנון בטוקיו, יכול להיות שאני אסתפק בזה.
הזכרנו קודם את הקלה, דורון שזירי. הוא בן 54, אחד הוותיקים במשלחת. דורון איבד את הרגל שלו בפעילות מבצעית סמוך לבופור ב-1987, ומתחרה ברצף במשחקים הפרלימפיים משנת 1992 בברצלונה. יש לו 8 מדליות פרלימפיות, 4 מכסף ו-4 מארד. ביום טוב אולי תהיה לו עוד אחת, הפעם למרות סימני שאלה גם שלו עצמו.
צד אחד עברה אליי שנה או שנתיים קשות מבחינת גם קצת יכולת וגם קצת יכולת מנטלית, ואני מתמודד עם זה עכשיו גם עם פסיכולוג ספורט וגם עם עזרה של המאמן וכל הצד הטכני. אני רואה סימן חיובי בחודש האחרון, כאילו דברים הולכים ומסתדרים, ואני מקווה שהכל יתחבר בתחרות עצמה, כמו שקרה אגב בריו. גם בריו היה לי תקופה כזאת קשה, והגעתי והכל יתחבר לי שם.
ואתה תמיד בסוף, כלומר מנטלית אתה גם יודע שזהו, מסתכלים עליך כולם שתביא את המדליה האחרונה, כי הכלייה תמיד בסוף המשחקים.
עכשיו, יש קצת מחשבות כאלה, יש קצת, אבל תראה, הבטיחו לי שאף אחד לא מצפה ממני בשום דבר, ושאני ארגע ושאני אעשה את הכי טוב שלי.
אז דורון הוא אחד מ-15 ספורטאים גברים שאנחנו שולחים הפעם לטוקיו, אבל במשלחת שלנו יש רוב נשי עם 18 ספורטאיות.
אז אחת מהן, שתופיע בפעם הראשונה בחתירה בסירת רביעה, כלומר 4 חותרים יחד, היא סימונה גורן. היא בת 39, דיאטנית קלינית, היא אימא ולקויית ראייה, שהראייה שלה הולכת ודועכת, והיא סיפרה לנו גם על המחלה המתפתחת וגם על הספורט כסוג של מפלט.
קודם כל, זו מחלה שקיבלתי אותה מתנה מאמא שלי. זו מחלה גנטית של ראייה, שנקראת RP, רטיניטיס פיגמנטוזה בלטינית, והמחלה מתבטאת בזה שיש בשלב הראשון עיבוד של ראיית לילה, כלומר, בחושך אני לא רואה כלום, ועיבוד הדרגתי של שדה ראייה. כלומר, שדה ראייה הולך ומצטמצם ומצטמצם ומצטמצם, עד לראיית קש או עיוורון מוחלט, אז אני רואה את שלבי התפתחות המחלה דרך אמא שלי, כאילו מאז שאני קטנה, אני כבר 10 שנים עם זה, יש כל הזמן עוד מחסום ועוד מחסום ועוד מגבלה ועוד איזושהי סוג של עצמאות שנלקחת מן, אם זה רישיון נהיגה, אם זה הרבה דברים שפעם יכולתי לעשות והיום אני פחות יכולה לעשות.
מה את עושה עם הבנות, איך זה משפיע בחיי יום-יום?
אז יש לי 3 בנות, אני נשואה, יש לי ילדה בת 10, בת 6 ובת 3. תשמע, זו מחלה שנחתה עליי ביום אחד בעיר, אבל לא קיבלה את הביטוי שלה. זאת אומרת, באותו יום שגיליתי, החיים שלי לא השתנו. זה לא בן אדם שחז וחלילה עובר את הדרכים, ומעכשיו הוא משותק.
באיזה גיל את מגלה את זה?
אני מגלה את זה בגיל 27, כשהייתי בהיריון עם הגדולה. אז יש הרבה שלבים של דיכאון, של פחד בעיקר ממה שהולך להיות. כי אני רואה, אני גדלה עם אימא, שמהשלב שהיא הפסיקה לעבוד, היא נכנסה לדיכאון, והיא לא יצאה מהבית הרבה שנים, ממש, כאילו, הרמנטית לא יצאה מהבית, כי היא פחדה. ואני מאוד פחדתי לא להגיע לאותו מקום. אז עשיתי כל מה שאפשר, בדיוק ההפך. הספורט הוא בדנ"א שלי, הרבה לפני שגיליתי על המחלה. למדתי במקצוע דיאטנית ספורט, ולמדתי בפקולטה לחקלאות, ושם גיליתי ככה בין השעות הארוכות של הלימודים את הענף של הריצה. והתגלגלתי לענף של ריצות ארוכות. וכשגיליתי את המחלה, הריצות הארוכות הן היו כמו בריחה על מציאות, ששם אני לא חושבת על כלום. כאילו נכנסת לזון ריצה, הראש כאילו במקום אחר, הרגליים רצות, ואני כאילו מרגישה שאני כאילו באמת שוכחת מכל הפחדים, מכל הדיכאונות, מכל הקושי של להתמודד עם מגבלה.
ואיפה נכנסת החתירה פה לעניין הזה?
הכי במקרה. כאילו באמת זה גם התחיל מריצה, הייתי בתחרות ריצה בצטדיון באתלטיקה, והגיע מישהי בשם לימור גולדברג, שעובד בהתאחדות הספורט נכים.
בת הזוג של מורן סמואל.
נכון, שהיום שתיהן חברות מאוד טובות שלי, ומהם אני מקבלת המון השראה. לקחתי מקום ראשון בתחרות הזאת, עמדתי על הפודיום, ואז היא ניגשת אליי, כאילו, מי את? מה את? כאילו, מה יש לך?
זו פעם ראשונה שלכם כרביעייה במשחקים פרלימפיים, אז צריך להיות גם ריאליים, לא בסוף.
אם אנחנו נשאף רק להיות ריאליים ולבוא בשביל הכיף, אנחנו לא נגיע לשום מקום. גם אם הריאלי זה להגיע למקום רביעי חמישי, אני תמיד אשאף להגיע לפודיום, כי לשאוף יותר גבוה ממה שאתה חושב שאתה מסוגל, כי זה הדרך להתקדם.
אוקיי, אז חתירה, שחייה, כלייה יש לנו, אבל מה עם כדורגל, כדורסל, יש משהו עם כדור?
כן, ענף קבוצתי אחר, שבו נשתתף, כדורשר, יש את זה רק במשחקים הפרלימפיים. רוני אוחיון היא בת 22 מבאר שבע, היא גם כן לקויית ראייה, והיא חברת הנבחרת בענף הזה שבו משתמשים בשמיעה ובמישוש.
כדורשר זה ספורט פרלימפי, ייחודי ללקויי ראייה ועיוורים. זה ספורט במגרש כמו מגרש כדורעף עם סימונים, שער של 9 מטר. יש בעצם 3 שחקנים בצד אחד ו3 שחקנים בצד אחר, כולם עם כיסוי עיניים כדי להשוות שניים. ויש כדורים פעמונים, ואנחנו בעצם צריכים להסיר את הכדור. הזריקה נעשית כמו זריקת באולינג. כולם עושים הגנה, כולם עושים השקפה, ואין מגע בין שתי הקבוצות. הכדורים שלנו נעים במהירויות. בנים בערך ב-90 קמ"ש, בנות משהו כמו 60 קמ"ש.
ואת נולדת עם לקות ראייה קשה, נכון?
נכון, יש לי כמה מחלות בעיניים, וזה מלידה.
ובכל מקרה, גם יש כיסוי על העיניים, כלומר, גם מי שקצת רואה, לא רואה במשחק הספציפי הזה.
כולם שווים.
ואגב, ייתכן שאת רוני, עקיבא, תוכל לפגוש גם היום בסופר השכונתי שלך. היא אמנם תהיה בטוקיו, אבל מופיעה על קופסאות הקורנפלקס של תלמה. היא פרזנטורית, יחד עם השחיינית הפרלימפית ורוניקה גירנקו והחותר אחיה קליין. אנחנו בדרך כלל לא מציינים חברות מסחריות, אבל פה זו ממש שליחות שלהם.
וסיפרו לנו שאנחנו הולכים להיות על קופסאות של הקורנפלקס, זה היה כל כך מרגש, מהלך כל כך מבורך.
איך זה לדגמן כשאת לא רואה בעצם את כל הסטאפ שם של העניין, את כל התפורה?
זה בעיקר להסתמך על מה שאומרים לך, איך להיות יותר ימינה, יותר שמאלה.
טכני, את אומרת.
מאוד טכני, כי יש הרבה פלשים, אז זה עוד יותר מבלבל, אתה לא יודע לאן להסתכל, מסמנים לך עם קול, וגם צילמו אותנו תמונה עם הכלבי נחייה שלנו, לי ולאחיה יש כלבי נחייה, זה היה קצת פרויקט.
ומעבר להכרה הציבורית, גם רוני, שהייתה חלק מהנבחרת בריו 2016, בונה לסק ספורטיבי יוצא דופן בטוקיו, במשחקים יוצא דופן.
אני מאוד מתרגשת, עמדתי לזה 5 שנים. יש פרפרים בבטן, ואתה כבר מרגיש את זה באימונים עצמם, שאתה כבר מתקרב. אבל אחרי כל התחרויות החנק, או אחרי כל האימונים, ואתה כבר מרגיש שאתה בפיק שלך, ואתה רק מחכים להגיע למקום ולתת את ההופעה הזאת.
עכשיו יש עוד נקודה, רוני, הסיפור של הקהל, שאין קהל, אני לא יודע כמה זה משנה לכם, כי הייתי במשחק שלכם בריו, ופשוט כשסורקים את הכדור צריך להיות בשקט, כי אתן צריכות לשמוע את הכדור, אז זה לא כל כך משנה אם יש קהל או אין קהל מבחינתכן?
אני חושבת שקהל מוסיף. כן, יש עניין אצלנו במשחק של מהות של שקט, אבל כשיש קהל זה אנרגיה אחרת, זה נותן לך בוסט של אנרגיה ועוד יותר דוחף אותך. אתה חושב שיש לנו סיכוי מאוד טוב, במיוחד עם ההרכבים שיש לנו היום.
לחצי גמר תומדת את הגיור. מי הנבחרות שטובות בזה בעולם?
אנחנו נמצאים שם בין החמש המובילות.
יאללה, עכשיו רק לעוד שני מקומות לפחות למעלה, כדי שיהיה לנו גם מדליה פרלימפית בכדור שער.
בדיוק.
ליאן, אנחנו מזכירים שוב ושוב מדליות, אבל מי יביאו לנו אותן? איזה שמות אני צריך להתחיל עכשיו לשנן?
אז הן אמורות להגיע גם מהשחייה. יש לנו כמה מתחרים רציניים שם, אפילו סייני עולם. מרק מליאר, עמי דדון ויד שלבי. אם הכל יתנהל כמתוכנן, הם צפויים להיות על הפודיום בטוקיו, ואולי אולי לא ננחס, אפילו להשמיע עבורנו את התקווה.
לי תמיד חשוב לייצג את ישראל, זה אחד מהמנופים העיקריים שלי כבן אדם, וכפטריוט אני מגדיר את עצמי ישראלי גאה.
עמי סך הכל בן 20, הוא אלוף אירופה בחמישה מסכים ומתמודד עם שיתוק מוחין.
אני נכה סיפי קוואד, זה נכות בארבע אגפיים. אני התחלתי לשחות בעיר חיפה בגיל שנה למטרות שיקומיות, ונחשפתי לספורט הפרלימפי, ולאט לאט התקדמתי, וכשהייתי נער כבר התחלתי ממש להתמיד בשחייה, והמאמן שלי צירף אותי הנבחרת הבוגרת, ומשם התחלתי את הדרך שלי כשחקן נבחרת ישראל.
ועכשיו את התקווה פרלימפית ברורה ביותר למדליה בטוקיו.
כן, אני אנסה להתמודד עם הציפיות, בעזרת השם אני אעשה מה שאני יכול, אני לא אבוא שחצן, צריך להיות לבוא רגוע, לא משנה מה עושים, צריך להתחיל כל יום מחדש, להגיע את עצמם מתוויות, להציג את ישראל בכבוד.
שחיין נוסף שיעשה היסטוריה, גם אם לא יזכה במדליה, הוא בשאר חלבי, בן 25, מדליית אל קרמל, והוא הדרוזי הראשון אי פעם במשלחת פרלימפית או אולימפית. בשאר נולד פג בשבוע 24, וסובל משיתוק בשתי רגליו, והגיע לשחייה די במקרה.
התחלתי את השחייה בגיל 13, קצת מאוחר. האמת, הגעתי לשחייה בפוקס, כי הייתה איזה מין כתבה על הנגשת המעליות במגזר הדרוזי, ואז עשינו גם תקדים, ומישהו קרא עליי, ואז זמנו אותי לבית הלוחם חיפה, שם רצו להשקיע באנשים עם מוגבליות פיזיות, להפוך אותם לספורטאי עתיד, ומאז המשכתי להתאמן, הגעתי לאילן חיפה, והגעתי לאן שצריך להגיע.
אבל כדי להגיע לטוקיו, בשאר היה צריך להילחם, אפילו משפטית. לפני כחודש הוא נפצע בתחרות בחול, נזקק להטסה מיוחדת לארץ, ואז קבע ועדה של רופאים של הוועד הפרלימפי שהוא לא קשיר לטוס להתחרות. בשאר הביא חוות דעת אחרת ושכר עורכת דין כדי להילחם על החלום הזה, וזה הצליח.
אני יודע שאם אתה רוצה משהו מכל הלב, דברים מסתדרים, ומבחינה הבריאותית זה היה מבחן למנטליות שלי, לעצבים, לאפקטיביות שלי. עשינו היסטוריה ביחד.
בשאר, מה המצב שלך היום? מבחינה מקצועית, שחייה, כי בסוף לא התאמנת חודש, ואתה עכשיו תצטרך להשלים את כל הפערים האלה.
נכון. אני עברתי ניתוח לפני 6 שנים, ניתוח מורכב 13 שעות לגב, ושם לא התאמנתי כפי שצריך 2 שנים, ירדתי למים, כן? אבל לא עשיתי אימונים שהם אינטנסיביים. ומנגד, עמיתי לנבחרת הם התאמנו בשנתיים האלה. בכל זאת הגעתי לאליפות אירופה, לקחתי מקום 5, עשיתי סי ישראל, וגם באליפות עולם. נכשלתי ב3 תחריות, ואז שיפרתי את הסי שלי ב4 שניות, ואני כרגע שיאן ישראל במאה הזה, בקטגוריה שלי, מוזורק 13 בעולם. אני מאמין ואני מכיר את הגוף שלי הכי טוב מכולם, ואני יודע שבמאני טיים אני אעשה את העבודה.
אז כל אחד ואחת מ33 חברי המשלחת מגיעים לשם אחרי שנים של עבודה קשה מאוד, אחרי שהם התגברו על אין ספור אתגרים אישיים, ובמידה רבה ההצלחה שלהם בטוקיו היא מזהירה יותר מאשר אצל ספורטאים באולימפיאדה הקודמת, שבדיוק נגמרה. איפה ליאן אפשר לשמוע, להתעדכן בדיווחים משם?
כן, אנחנו בטוקיו, ונעקוב אחרי הספורטאים שלנו ואחרי ההישגים שלהם באירוע המרגש הזה, ומדי יום, החל מ-24 באוגוסט, תוכל גם אתה עקיבא להזין לתוכנית מטוקיו עד כאן, שבה אורי לוי ואני נסכם את היום במשחקים הפרלימפיים. זה קורה בשעה 3:40 בכאן רשת ב' ברדיו.
תודה רבה לך ליאן וילדאו. תודה רבה לכם שהאזנתם לפרק הזה של עוד יום, שאותו ערכו והפיקו נועה אקסינר, דניאל אופיר וניר גורלי. את הסאונד והמיקס שלו יצבר רחל רפאלי. תודה רבה לכולכם, ותודה גם לטכנאים שמעון דוקרקר וראובן מן. ואם היה לכם מעניין, נשמח שתשתפו את הפרק, תפיצו את הבשורה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, או רעיונות לפרקים הבאים, אתם יותר ממוזמנים ומוזמנות לכתוב לנו בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסקטים בפייסבוק. תוכלו להגיב גם בחשבון של ליאן וילדאו בפייסבוק הטוויטר, או בשלי, עקיבא נוביק. תודה רבה לכם, וניפגש בפרק הבא.